שלום לכם אהובי ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בנושא דיחוי במצוות ובקודשים. אנחנו למדנו יסודות נפלאים בשיעור הקודם ואנחנו נמשיך. הראש במועד קטן פרק ג' סימן צ' ו' כתב בקשר לקטן שמת אביו ואחר כך הגדיל שהוא פטור מהאבלות, אפילו שהוא גדול. במשמה שמצאינו שאין דיחוי במצוות, היינו כשהדיחוי הוא מצד החפץ שנפסל למצוותו. שם אומרים שלא שייך דיחוי, מכיוון שהאדם מחויב. אז מה אכפת לי שהחפץ נפסל, האדם מחויב. אבל במת אביו, שהיה אז קטן ופטור מן המצוות, יש דיחוי ואינו מתחייב כשהגדיל. אז בגברה יש דיחוי ולא בחפצה. רבי קיבייר בתשובותיו סימן נ' ד' העיר לפי דברי הראש שנקט ששייך דיחוי בקטן שמת אביו ואחר כך הגדיל. אם הוא צודק, איך אמר רב פאפה בכתובות פ' ו' עמוד א' שיתומים קטנים אין גובים מהם משום שפריאת בעל חוב מצווה והם לא חייבים מצוות, הם קטנים, אבל כשיגדילו, גובים מהם את החוב של אביהם. שואל רבי קיבייגר, הרי בעודם קטנים לא יהיו חייבים במצווה זו, ואם כן, אפילו כשהם גדולים לא יגבו מהם, מכיוון שכבר נדחו במצווה זו. כשאחד בצמח דוד על שוט רבי קיבייגר, הוא הקשה מה שמצינו ביבמות למתת עמוד א', שיבמה שנפלה לפני יבם קטן, תמתין עד שיגדיל ותתייבם. קשה, הרי בשעת הנפילה היה קטן, הוא פטור מן המצווה. ואם כן, לדברי הראש, יש כאן דיחוי. ואין שייך בו מצוות יבום אפילו כשהגדיל. אז עונה רב חיים שמולביץ, שאפשר לתרץ, על פי מה שאמרנו בשיעור הקודם, שיש שני גדרים במצוות. יש מצוות שעיקר החיוב הוא מעשה הגברה, ויש מצוות שתכליתן הוא קיום העניין בחפצה. ונראה שכל מה שחידש הראש שיש דין דיחוי במצוות במקרה שהגברה נדחה, היינו במקום שהמצווה היא חובת עשייה מוטלת על הגברה, בדומה לאבלות שמדבר בה הראש, שזה חובת עשייה מוטלת על הגברה. ובמקרה כזה מסתבר לומר שכאשר הגברה דחוי מן המצווה אינו חוזר ומתחייב בה, אבל במקום שהמצווה היא מחמת רצון התורה שתתקיים התוצאה והעניין שרוצה בו התורה, כמו פריאת בעל חוב שאין החיוב כדי שיקיים הגברה מעשה מסוים מוטל עליו, אלא כדי שייפרה החוב, וגם לעניין ייבום שצוותה התורה לייבם לצורך התוצאה, דהיינו כדי שתתקיים הקמת שם לאחיו כמו שכתוב בתורה, ולא כדי שיקיים היבם מעשה הייבום. אם כן, אפילו במקרה שנדחה הגברה לא היה ראוי, שלא היה ראוי לקיום המצווה מחמת קטנותו, לא נתבטלה ממנו המצווה וחייב בו כשיגדיל. אז אם זה דין בגברה עצמו, בעצם המעשה של הגברה, אז בוודאי יש דיחוי. אבל כמו אבלות. אבל אם זה דין בתוצאה, שהתורה מעוניינת בתוצאה של מעשה הגברה, לדוגמה פריאת בעל חוב או הקמת שם לאחיו, אז פה אנחנו לא מעוניינים במעשה הייבום אלא בעיקר בתוצאה, שם אין דיחוי, יש רק דיחוי בגברה עצמו, במעשה של הגברה. ולפי זה יש לדון לעניין קטן ששחט באופן ששחיטתו כשרה אחרים עומדים על גביו, ולאחר השחיטה הביא שתי שערות ונעשה גדול ועדיין אפשר לקיים מצוות כיסוי. האם מצווה זו נוהגת אצלו או אין נוהגת אצלו משום שנדחה הגברה? נראה שזה תלוי ומה שחקרנו בשיעור הקודם בגדר כיסוי אדם, שהיא מחובת חפצה גרידה, זה סתם חובת חפצה שיתכסה אדם. אם כן, אפילו דעת הראש אין דיחוי, מכיוון שבמקרה כזה הדיחוי הוא בגברה. זאת אומרת, כשהדיחוי הוא בגברה, הראש אומר שיש דיחוי. אבל פה יש חובת חפצה, יש חובת על אדם שיתכסה. אז אם יש חובה על אדם שיתכסה, אין דיחוי, והקטן הזה שהגדיל יכול לחסות. אבל אם, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שיש גם מצוות גברה והיא חובה מסוימת המוטלת על השוחט שהוא יחסה, ומטעם זה החוטף מנו מצווה זו נותן לו 10 זהובים, אם כן, לא פשוט, אם דין זה שח אפילו בקטן שחט ואחר כך יבדיל, אפשר לומר שהגברה נדחה וזהו, כבר לא יכול לקיים את המצווה. עכשיו הגמרא במסכת סוכה בדף למד ג', שם זה אחד מהסוגיות של כיסוי אדם, הגמרא אומרת, ותפשוט לה, למה לא נשאל את הספק, נהד אתנה ממה שכתוב במשנה, כיסה או שאם אדם כיסה לדם ונתגלה, פטור מלחסות שוב. כיסה הוא הרוח, אבל אם כיסה הוא הרוח, חייב לשוב לחסות. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. מה שלמדנו שבכיסה הרוח חייב לשוב לחסות, זה אינו אלא כשחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה, פטור לחסות. ואבינן בה, והקשינו, כי חזר ונתגלה, מה היא חייב לחסות? למה חייב לחסות כשחזר ונתגלה אחר שכיסה הרוח? הועיל ויתחי, יתחי. נאמר שהועיל ונתחה ממצוותו שהתכסה על ידי הרוח, שראין חיוב כעת לשוב ולגלתו כדי לחסותו, יתחיל כבר לגמרי, גם לאחר שחזר ונתגלה, לא יצטרך לחסות. כך אומרת הגמרא. רש"י שם, בדיבור המתחיל, לא שנו, רש"י אומר, לא שנו דכיסאו הרוח חייב לחסות, אלא שחזר ונתגלה. אבל אם לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. רש"י בדיבור מתחיל, הועיל ויתחיל, רש"י אומר, על ידי הרוח מכיסוי של מצווה יש פה דיחוי, על ידי הרוח הוא לא צריך לעשות כיסוי של מצווה, כדי כמה כמו שכתוב, דחי לא נתגלה, פטור מלחסות. אז לומדים מכאן שכשלא נתגלה שוב הוא לא צריך לחסות. אז אומרת הגמרא, איתחי, אז למה לא נאמר איתחי? רש"י אומר, לעולם. מכיוון שבאותו זמן שהיה מכוסה על ידי הרוח, היה פטור, למה לא נפטור אותו לעולם? גם כשזה נתגלה. זה רש"י והגמרא במסכת סוכה. אבל במסכת חולין, הגמרא שואלת על המשנה, כיסו ונתגלה פטור מלחסות. שואלת הגמרא, מה ישנה מהשבת אבידה? דאמר מה רשב אפילו 100 פעמים. למה פה כשכיסו הרוח פטור מלחסות? הרי השבת אבידה זה אפילו 100 פעמים.
ועונה הגמרא, אז גם כאן נדרוש אפילו 100 פעמים שצריך כל הזמן שוב לחסות. אומרת הגמרא, הטעם לא כתיב מיעוט, אך הכתיב מיעוט אבי כיסאו. שם אין מיעוט, אבל פה יש מיעוט וכיסאו, משמע כיסוי זה בלבד. לכן אם כיסאו ונתגלה, אם כיסאת אדם ואז נתגלה, הוא פטור מלחסות. למה? כי הוא כיסא, הוא עשה את מצוותו, ויש מיעוט וכיסאו, זה מספיק. אבל השבת הבידה צריך אפילו 100 פעמים. אבל בהמשך הגמרא כתוב שם, כיסו הרוח חייב לחסות, אמר רב בר בר חנה, אמר רב יוחנן, לא שאנו שחייב לחסות, אלא שחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. אם חזר ונתגלה עם כיסו הרוח, חייב לחסות. לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה, מהי הווי? מדוע חייב לחסות את הדם אחרי שחזר ונתגלה? התחילי, הרי כבר נדחה אדם מכיסוי כשהיה מחוסה. התחילי, רש"י שם מסביר מה זה התחילי. מה זה, מה התחילי? רש"י אומר, התחילי מכיסוי, זה כבר נדחה מכיסוי כיסאו הרוח, זה נדחה מכיסוי, דה כיסאו ונתגלה פטור מלחסות. רש"י פה מסביר שלמה התחילי מכיסוי, שראים כיסאו ונתגלה פטור מלחסות. מכיוון שאם אם כיסת אדם בפועל ונתגלה שוב, הוא פטור מלחסות. אז כך גם כשכיסו הרוח, הוא צריך להיות פטור מלחסות. למה? כי חזר ונתגלה, הוא חייב. הרי כמו שבמקרה רש"י אומר ש התחילה, כמו שבמקרה שהוא כיסה ונתגלה הוא פטור מלחסות, כך גם עם כיסאו הרוח הוא צריך להיות פטור מלחסות. כך רש"י שם. וכבר תמר דבריו הרשש, למה רש"י היה צריך להגיע לזה? רש"י יכול לפרש כפשוטו שהקושיה היא לא למה חייב לחסות כשכיסאו הרוח, מכיוון שהוא, אם הוא כיסה בעצמו הוא פטור אם נתגלה שוב, אז גם כשכיסאו הרוח. לא, רש"י יכול לפרש כפשוטו שמי הווי וחזר נתגלה, מי הווי התחילי, הרי כבר נדחה. למה נדחה? רש"י צריך לכתוב נדחה כי עכשיו זה פטור, עכשיו בשעה שזה הדם נחסה על ידי הרוח היה פטור. אבל רש"י לא אמר שכשאדם נחסה על ידי הרוח הוא פטור. לא. אז היא אומר, הרי כשכיסאו בעצמו הוא פטור, אז כך גם פה כשכיסאו הרוח הוא צריך להיות פטור. למה רש"י לא אומר כפשוטו? באותה שעה שכיסאו הרוח לא היה ראוי למצוות כיסוי, ולכן הוא פטור גם אחר כך כשנתגלה. למה רש"י אומר לא התחילי כמו שבכיסאו ונתגלה פטור מלחסות, אז כך גם פה בכיסאו הרוח הוא היה צריך להיות פטור מלחסות. לא, רש"י צריך לומר כפשוטו. למה? שואלת הגמרא, וחזרן מתגלה מה היה, מה אכפת לי כשחזרן מתגלה אחרי שכיסאו הרוח? התחילי, הרי כבר נדחה. איך נדחה? נדחה על ידי שכיסאו הרוח, באותה שעה שהייתה מחוסה על ידי הרוח היה מחוסה, היה פטור. כך מקשה הרשש, וגם צריך עיון גוף דברי רש"י.
מה הראיה מכיסאו ונתגלה? שרש"י אומר, אם כיסאו ונתגלה הוא פטור, אז כך גם כיסאו הרוח ונתגלה הוא צריך להיות פטור. מה הקשר? שם הוא כבר קיים מצוות כיסוי, פה עוד לא קיים מצוות כיסוי, רק שם עם כיסאו הרוח, בשעה שהיה מחוסר על ידי הרוח הוא היה פטור, אבל כשנתגלה הגיוני שהוא יהיה חייב. מה שאין כן, כשהוא כיסא בעצמו או שם, אני מבין שהוא פטור גם אחר כך, שם הוא נדחה, שם הוא כבר קיים מצוות כיסוי. אבל מה מבין ראיה מזה שהוא כיסא בעצמו הוא פטור אחר כך? מזה כשכיסאו הרוח הוא צריך להיות פטור אחר כך. מה פתאום? כיסאו הרוח הוא עוד לא קיים את מצוותו. ולבאר ישם הוא כתב לבאר דברי רש"י, ונבאר כאין דרכו בתוספת דברים. שראי יש לדון, אומר רב חיים, אם חובת הכיסוי הוא מחמת מעשה השחיטה, או משום מה שבמציאות עכשיו אדם נמצא מגולה. מה מחייב כיסוי? אדם המגולה או מעשה השחיטה? אפשר לומר שזה נכלל בדברי הגמרא שם לגבי כיסאו ונתגלה שקראנו קודם. כתוב שם, מה ישנה מהשבת הוידה? ששם 100 פעמים. עונה הגמרא, לא, לא, פה יש מיעוט, רק פעם אחת. אז מעיקרה, בהתחלה הגמרא סברה שיתחייב בכיסוי מחמת עצם מה שאדם מגולה. ואם כן יחזור ויתחייב אפילו עם כיסאו ונתגלה, כמו השבת הוידה, שבת הוידה הוא חייב אפילו 100 פעמים, כך דם, כיסאו נתגלה חייב, כיסאו נתגלה חייב. זה בהווה מינה. עונה הגמרא, לא, גזירת הכתוב וכיסאו לומדים, מהו גדר המצווה? שמעשה השחיטה מחייב בכיסוי, ולא מה שאדם נמצא מגולה, מעשה השחיטה. ולכן מכל שנתגלה שוב פטור, מכיוון שכבר קיים מעשה כיסוי בשחיטה זו. זה מה שעונה הגמרא, פה יש מיעוט וכיסאו, זהו, יש מעשה שחיטה, מעשה שחיטה מחייב כיסוי, כיסא פטור, ואילו אם נתגלה אחר כך. נמצא שללי דין זה של כיסאו ונתגלה פטור לא היה שייך כלל להקשות שיהיה בזה דין דיחוי. למה? מה מלמד אותנו כיסאו ונתגלה פטור? שעצם מעשה השחיטה, עצם מעשה השחיטה זה מה שמחייב אותו, אבל לולי דין זה, ואם עצם מעשה השחיטה מחייב אותו והוא כיסא, אז יש פה דין דיחוי. אבל לולי הדין של כיסאו ונתגלה פטור לא היה שייך כלל להקשות שיהיה בזה דין דיחוי. שראה עכשיו יש לפנינו דם הטעון כיסוי, ואם כן אפילו שמעיקר הנדחה, בכל זאת עכשיו יש סיבת חיוב חדשה לחייב אותו. אז אולי הדין שכיסאו ונתגלה פטור, הייתי אומר, מה שייך פה דיחוי? מה שייך פה דיחוי? יש פה דם מגולה, יש פה דם מגולה חייב לחסות. לכן רש"י בחולין הוא צריך להגיע לפירוש שקושיית הגמרא שיהיה דין דיחוי הוא ממה? ממה שאנחנו פוסקים, כיסאו ונתגלה פטור. ואם כן החיוב תלוי במעשה השחיטה, ואם כן כשנדחה אדם מכיסוי לאחר השחיטה לא יתחייב אפילו כשחזר ונתגלה. אז רש"י אמר את הדין הזה של כיסאו, שהוא בעצמו כיסא, כי מה זה מלמד אותנו? שבמעשה השחיטה זה מה שמחייב, ואחר כך אם הוא כיסא אז פטור, כי מעשה השחיטה קיבל את הכיסוי שלו. אז אם כך שואלת הגמרא, אז כך גם עם כיסאו הרוח. אם כיסאו הרוח הוא צריך להיות פטור מלחסות שוב,
כי יתקיים פה כיסוי. וכי חזר ונתקלה, מה היה בה? התחילה. כבר נדחה, מעשה השחיתוי קיבל את הכיסוי שלו. אם זה היה העניין של דם גולה, אז מה שייך לדון פה דין דיחוי? אבל רש"י רוצה להתאים לנו ששייך פה דין דיחוי, כי מעשה השחיתה מחייב. אז כאן היה מעשה השחיתה מחייב כיסוי, ויש כאן כיסוי. ובאמת אומר רב פאפה, אמר רב פאפה, זאת אומרת, אין אומרים דיחוי במצוות. אין דיחוי במצוות, אלא בקורבנות. ולכן, גם אם נדחה כשהיה מחוסה, חוזר חיוב הכיסוי כשמתגלה. אין דיחוי אצל מצוות. חוץ ממתי שהוא בעצמו כיסה, שם יש פסוק, וכיסהו. צריך לחסות פעם אחת וזהו. אבל אם הוא לא כיסה את הדם ונתגלה שוב, הוא שוב מתחייב. כי אין דיחוי אצל מצוות. טוב, יש עוד הרבה ללמוד בנושא הזה כמובן, ואנחנו רק נוגעים למעלה למעלה בנושא. אפשר להעמיק עוד ועוד 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 ועוד, כבר העמקנו והדברים היו מתוקים מדבש ונופת סופים, אבל כנראה כמובן שהתורה היא אינסופית, ונזכה להמשיך בסדרת השיעורים בנושא דיחוי במצוות ובעוד נושאים רבים, ללמוד ולעמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. ואני אוהב לציין את התורה המתוקה והעמוקה והמקיפה של הגאון רב חיים שמואלביץ, שזוכים ללמוד ממנו, ואני מעודד את כולם לקנות את ספריו ולהגות בהם. הדברים הם ממש מאירי עיניים ומשמחי לב. שלום שלום אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.